מדברים עברית. סדרות ההסקטים של אתר עברית.
שלום, אני רפי טופז, ואתם מאזינים לסדרת ההסקטים, כותבים עברית של אתר עברית. סדרה זו היא חלק ממדברים עברית, ערוץ ההסקטים של האתר. מדי פרק נפגוש סופרת או סופר, ונדבר על הרצון הדחף לכתוב, על החיים עצמם ושלל עיסוקים אחרים. והיום אני שמח לארח את סופרת הנוער, נועה ארום.
נעים מאוד.
היי נועה. טוב שאת איתנו, תודה שבאת.
תודה שהזמנת אותי כל כך מהר.
בשמחה רבה. ונתחיל עם איזה שכמה היכרות קצרה וכמה נקודות מקורות החיים שלך. אז נועה נולדה בקירון גורד בנתניה, היא סופרת נוער ועורכת, כתבה 10 ספרי נוער, 3 מספריה נבחרו למצעד הספרים של משרד החינוך. היא כתבה לאחרונה סיפור אישי למבוגרים בשם מצולקת, שפורסם באנתולוגיה סיפורי משפחה של הוצאת יצירה עברית. היא מרצה בבתי ספר וספריות, היא אם יחידנית ואימא לאורי בן ה-13.
אפשר להוסיף?
בוודאי.
אני גם עורכת, ערכתי את ממלכת יוריקה, שזה גם טרילוגיה של בית רימונים, הוצאת רימונים, לגילי 9 עד 12-13. היה לי טור במשך 3 שנים, באקסט וויינט משפחה, אתה זוכר?
כן.
היה להם, אמא יחידה לי. טור שזה היה מדהים בגלל ש... אתה יודע, כסופרים לא מזהים אותנו ברחוב, אנחנו לא... וא' נוצרה קבוצה עצומה של אמאות יחידניות, אבל לא רק. ופשוט הייתי מביאה את הבן שלי בבית ספר והיו עוצרים אותי ברחוב. זה היה מדהים, וכתבתי כאם יחידנית על אני והבן שלי, ולפעמים אני בעיקר. היה לי יותר חשוב לחשוף את עצמי, אני לא, לגביי אני חושפת זה, ממשפחה אני פחות, כתבתי בסלונה, עשיתי לקטורה, אני עושה המון דברים ש, אתה יודע, הסופרים לא מרוויחים. וזהו, ו...
אז אולי זאת הזדמנות טובה גם באמת ממה שאמרת עכשיו, להתחיל לדבר באמת על...
כסף.
על עולם הכתיבה והקריאה ועל החוויות שלך, ובאמת כילדה, מתי את זוכרת את עצמך מתחילה לקרוא, ומה את זוכרת שאת התחלת לקרוא?
תראה, אני... אז לא היה כסף לקנות ספרים, והייתי בספרייה העירונית, פשוט גרתי שמה. אני גם הלכתי לשעת סיפור, אני חושבת שהייתי הכי גבוהה כבר באיזשהו שלב, זה כבר היה קצת פתטי. הייתי שם בא כל הזמן, אנ באבולי, אנסופית, אל עצמי, כל הספרים שיש, והם אומרים לי, נועה, נגמר, אין לנו עוד ספרים שהגיעו, וקראתי הכל, כמובן הספרים של אליפים, ודפי תמר, ו... אל עצמי מאוד אהבתי. פעם קיבלתי מההורים שלי מתנה ספר. אני פשוט גרתי שם. עד היום אני תולעת ספרים. עד היום אני... עד השביעי לאוקטובר בכל אופן, אם לא היה לי ספר לידי, זה ממש היה מדכא אותי. היה שווה, אני צריכה ספר, אבל אני צריכה ספר שני. זאת אומרת שאם הספר לא... לא אני לא אהב אותו, שיהיה לי את הספר הבא. או לחילופין, שאני אוהבת אותו, שיהיה לי את הספר הבא. לצערי הרב, מהשביעי לאוקטובר, נורא קשה לי לקרוא.
כן, אני דיברתי עם אנשים, יש אנשים, יש הרבה אנשים שאומרים שאנחנו צריכים לקרוא, יש כאלה שאומרים שדווקא הקריאה היא ה...
כן, כן, זה מתחלק שלהם. בדיוק. כן. נורא ניסיתי, חלק מהספרים הם אשמים, אבל נורא קשה לי, אני לא מצליחה, אני לא... וזה... אי אפשר.
החיבור לקריאה היה מיידי? זאת אומרת, כשהתחלת לקרוא מיד ידעת שזה...
אני לא זוכרת משהו אחר. אני לא זוכרת, הייתי ילדה נורא מופנמת. היו את החברות שלי, כן? אני לא... אנחנו עוד נדבר על ביוש וחרם, שזה ספר שכתבתי, אבל אני פשוט לא זוכרת משהו אחר. זה לא שיום אחד קמתי ואמרתי, אני רוצה לקרוא ספר. אני פשוט לא זוכרת עצמי לא קוראת ספרים. הספר הראשון שהקריאו לי זה שפת הסימנים של נועה, שתמיד, זה משהו שתמיד היה בבית.
ומתי חשבת, אני מניח שזה כבר בשלב יותר מאוחר, אבל מתי בכלל הבנת שיש את הנושא הזה של כתיבה, או של מקצוע של כתיבה?
אוי, זה מאוחר נורא.
כן.
כן, אני למדתי תקשורת במכללה אקדמית נתניה, סיימתי כמציין דיקן, וחשבתי להמשיך הלאה באקדמיה. לא כתבתי, לא כלום. בדיעבד כתבתי בראש כל הזמן, זה, אבל לא ממש זה. ואיך שהגעתי ליום הראשון ללימודים בתואר השני, איך שהתיישבתי לכיסא, הבנתי שטעיתי, שאני לא באקדמיה, שמשהו חסר. ואז אני זוכרת ש... זה סיפור ארוך, אבל מישהו אמר לי, את חייב לכתוב, את נורא מצחיקה, את נורא את מרתקת. ואמרתי, ואז שלחתי בפקס, היום זה נשמע מצחיק, לכל מיני עיתונים, וחזר אליי איגל גלאי, הוא היה אז העורך של פנאי פלוס, והוא אמר, את כותבת כל כך טוב, אבל אין לי תקן בשבילך. זה היה כזה, מה אני עושה עם המידע הזה עכשיו? ואחרי כמה דקות הוא אמר לי, תקשיבי, אני אתן לך אייטם אחד, מיסטר ביג, מסקס בעיר גדולה, מגיע לארץ, בואי תגידי לבוקסה איך את מראה לו את העיר, את הארץ, העיר, מה שאת רוצה. כתבתי לו בהומור איך אני מראה לו את נתניה. עכשיו אני זוכרת שנסעתי, עברתי בתחנה מרכזית כדי לנסוע ללימודים, ראיתי את העיתון, ראיתי את הבוקסה, והבנתי ששם אני צריכה להיות. עזבתי את הלימודים, ולא היה תקן, לא היה כלום, בתחילה קיבלתי פירורים, ואבא שלי אמר, את יכולה לעשות גם וגם. אמרתי, אני לא יכולה לעשות גם וגם, אני פשוט חייבת. והתחלתי לנסוק בפנאי פלוס, עבדתי שם 5 שנים, והמחשבות הספר תמיד קיימות, ובגיל 30, גילו לי סרטן מאוד נדיר ברחם, ושבא לבקר אותי, אני זוכרת שדוד של אבא שלי אמר לי, תכתבי על איזה ספר, אמרתי, לא באמת, כאילו, מה אני אכתוב, מה אני עכשיו על ה... אתה יודע, זה לא... אני זוכרת ששחררתי במיטה, חזרתי כבר הביתה, החלמתי והכל, חזרתי לפנייבוס, וזה הסתובב בי, הסתובב בי כל הזמן. עכשיו, תשאל אותי למה נוער? אמרתי, מה אני אכתוב, יומן? הרגשתי שלא, וממש, אני אומרת לך את זה, אני פשוט, הדמויות הגיעו אליי, הם הגיעו אליי, אני אגיד לך למה נוער, היום בדיעבד, תמיד שאלו אותי את זה, ואף פעם לא הייתה לי תשובה, אז כל מיני נתתי תשובות אחרות וזה. היום אני יודעת שבתוכי יש את נועה, בת ה-12-13, ואני חושב שזה גיל מאוד מאוד מכונן. היום גיל ההתבגרות פה מתחיל ב-11, בגיל 11, וזה גיל מאוד מאוד מכונן, זה גיל ש... שהם עוברים המון דברים, מצד אחד הם מאוד טכנולוגיים והם חכמים מאיתנו, אבל רגשית הם בדיוק כמוני וכמוך, שאנחנו קצת עברנו את גיל 12, ואני מרגישה שלהם אני כותבת, להם אני ממש, ממש, עוד לא אמרתי אפילו את המילה האחרונה, הספר האחרון שלי הביתה נכנס למצד הספרים תשפג, והספר שערכתי, נכנס באותו מצד ספרים.
זה מעניין גם מה שאתה אומר, שמעות, גם בחוויה שלי בתור הורה למשל, התקופה של חטיבת הביניים, התקופה הכי משמעותית, אני חושב, לא הבנתי את זה בתור ילד אגב.
אבל אז לא הייתה חטיבת ביניים, זה המשיך ליסודי.
אני מדבר על הגילאים.
כן, הגילאים, נכון.
ואני חושב שכשגדלתי לא הבנתי את זה, והיום אני חושב שאלה הגילאים מאוד מאוד משמעותיים. אז הבחירה באמת בנוער, יש בזה יתרון מאוד גדול, כי אני חושב שכשכותבים מבוגרים, אז אין, יש מפגשים קהל, אבל לחש מפגשים הרבה יותר דחופים, נכון? הרבה יותר
אינטנסיביים, יש יתרון, אבל יש המון חסרונות. בגלל שמבוגרים זה מגיל 18 עד גיל 80. ופה אני עובדת על נישה מאוד מאוד ספציפית, שהיום אני מתחרה בעיקר במתורגמים. אני קוראת את תור הזהב, כשאני צריכה לכתוב, ואנחנו מדברים בסך הכל לפני, היום אני בתור 48, אז זה לא כזה 17 שנה, זה לא 30, 17, 18 שנה. אבל זה כן, זה עולם אחר לגמרי. זה נישה מאוד 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 ספציפית, ואתה צריך שהם יאהבו אותך, שהם לא ירגישו שאת דידקטית מדי. מצד שני, אני לא כותבת סלנג, אני לא כותבת היוש, ביוש. זאת אומרת, אני לא באה לכתיבה, כמובן, בלי תחקיר, בלי לדעת על מה הנושא שאני כותבת, אבל זה מאוד, מאוד חמקמק. ואני שומעת המון גדלתי עלייך, זאת אומרת, הם קראו אותי בגיל 12, היום כבר בגיל 16, הם כבר עזבו אותי. מצד שני, הם מעבירות לאחיות, אתה יודע, אז יש יתרונות ויש חסרונות. לכתוב למבוגרים זה יותר משתלם, ללא ספק.
מעניין. אגב, איך קראו לספר הראשון?
עד הבתים שזה יעבור. זה הספר היחיד שהוא אישי. בחלקו. כל הספרים שלי הם... יש בהם התבגרות כזו או אחרת, והדמיון הוא כמובן משחק תפקיד מאוד מאוד גדול. הראשון הוא הכי אישי, אבל למשל הספר שלי, החיים החדשים שלי, המעבר, יש שם הורים גרושים, ובהרצאות כל הזמן שאלו אותי עם הורים שלי גרושים, ואמרתי לא, וממש כתבו לי, את כתבת אותנו, את כתבת אותנו. ואני זוכרת ש...
וגם אחרי הספר הראשון ידעת שאתה ממשיכי לכתוב.
לא, ממש לא. אני אף הוצאה לא רצתה אותי. כי יש שם סרטן לדמות הראשית, יש אחות ש... אני לא רציתי שלדמות הראשית יהיה סרטן, כי רציתי לתת לה בשר ולאחות. אז רק רימונים קיבלו אותי. והיא אמרה לי, תקשיבי, הסיכוי מאוד קלוש. את אנונימית. את כותבת לנוער ואת כותבת לסרטן. אז בגלל זה, בהקדשה, יש המילה מיוחסין, אני חושבת. הקדשתי בערך לכל מי שאני מכירה, כי הייתי בטוחה שזה ספר האחרון שלי, במסתבר שלו.
ויצא הספר?
ועד היום הוא הספר הכי מצליח שיש לי.
באמת?
כן.
והתגובות היו מיידיות?
מאוד. כי הנוער יותר חכם מאיתנו. זה תמיד, תמיד.
ואז יש תגובות טובות, זה גרם לך מיד לכתוב ספר
שני? השני, כן. כמה שאני נהדרת.
והחוויה הזאת היא כבר הייתה שונה, זאת אומרת, את הרגשת, הבנת
יותר. תראה, אני, אבא שלי תמיד כועס עליי שאני חסרת ביטחון. במשך שנים, שואלים מה אני עושה, הייתי אומרת, כותבת. אז אמרו לי, מה את כותבת? סורים. כאילו, מה אני, עמוס עוז, מה אני, א' ואת יהושע, סורים. גם היום אחרי 10 ספרים וכל זה, אז אני יותר בכל אומרת את זה, אבל זה, ואז אומרים לי, כן, ומתי תעברי למבוגרים? כאילו אני ברדודים, ותעברי למבוגרים. או כשהפכתי לאמא, אז תכתבי לילדים, כאילו שזה, אתה יודע, זה מין כזה, אבל כן, זה תמיד, מתי תעברי למבוגרים? אבל אני חייבת להגיד ש... גם פעם היו מבצעים, ואני מאוד בעד מבצעים, אני חושבת שאני לא אתעשר מהמקצוע הזה, אבל אני רוצה שהוא יהיה נגיש לכולם בספריות, בחנויות, שמי שלא יכול להרשות לעצמו לקנות ספר, גם אני, בתור אחת שקונה המון ספרים, רואה את זה. זאת אומרת, זה מאוד חשוב, ולצערי הרב מורידים לנו כל הזמן תקציבים בספריות, במצעד הספרים זה צריך להיות חגיגה גדולה. בפעם הראשונה שזכיתי במצעד הספרים, בתפיס הזה יעבור, והספר השני, החיים שלי, המעבר, זה שדיבר אצלך על גירושים, יש סביב זה חגיגה גדולה. לעומת הספר השלישי, שאין תקציבים לעשות פעילויות, אין תקציבים לקנות עוד ספרים לספריות. המצב שהתרבות הוא נורא ואיום. הוא נורא ואיום. וזה עצוב בעיניי, זה עצוב בעיניי.
כן, זה, התקציבים הולכים ויורדים? זאת אומרת,
אין תקציבים, זה לא שהם יוכלים ויורדים, הם גם יורדים, ולצורך העניין אנחנו מקבלים כסף על השאלות ספרים. השנה אנחנו לא מקבלים כי אין תקציב. אנחנו צריכים לשלוח מישהו לכנסת, כדי להתחנן לקבל את הכסף שמגיע לי.
ואם נחזור רגע לספרים, הבחירה של הנושאים.
כן.
ובהמשך גם שם הספר. איך את בוחרת את הנושא? האם זה משהו שהוא ככה פתאום...
לפעמים זה משהו שאני חושבת עליו, לפעמים אני עושה סיור מוחות עם העורכת, מועלית. בהתחלה התחלתי ברומנים, כתבתי מספר ספרים, אחר כך עברתי לכתר, היום אני בכתר, מודן כתר. בכל אופן תמיד יש סיור מוחות, ולפעמים יש זריקה של איזה רעיון, ואז אני... בדיוק העבודות שלי אני מתקדמת מבחינה מקצועית, כי לצורך העניין הסדרה הראשונה שכתבתי, נורא הצליחה, ורצו שהיא תמשיך, ואנחנו נראה שהיא בצבא, ושהיא מתחתנת, ושיש ילדים. עכשיו, זה נורא מפתה, כאילו, להמשיך אותה. אבל זה לא עובד ככה, צריך להמשיך הלאה. אחד הדברים הכי חשובים שאני עוסקת בהם, זה כל נושא החרם והביוש, שזה נושא מאוד מאוד, אנחנו לא מדברים על זה עכשיו, כי מהשביעי לאוקטובר זה, אבל זה לא נעלם, ובהרצאות שלי, אני תמיד מתחילה בציפור האישי שלי. אני נולדתי עם בזילה מאוד גדולה, ובחטיבה קראו לי בכל מיני שמות, בוזלת, בזיה, ונורא התביישתי לספר להורים שלי. כי מבחינת ההורים שלי נורא יפה, והבת שלהם נורא מוכשרת, ואני זוכרת שהגיעה לנתניה רופא מתל אביב, מאוד מכובד. אני לא רואה בעין הזאת, זה לא להציל אותה, זה פשוט עניין של חיסוניות. ואמר, למה לא לנתח? וההורים שלי אמרו, היא לא צריכה, ואני רציתי להגיד, בבקשה, תנתחו אותי, בבקשה, תנתחו אותי. ואני תמיד אומרת להם, אם היו אומרים לי שעוד כמה שנים אני אעמוד מול קהל, ואני אסתכל בעיניים לי כל כך הרבה ילדים, לא הייתי מאמינה, אני רוצה להגיד להם שיש אופק, שמה שנראה להם עכשיו כל כך קריטי, וכל כך, כי כשאתה עובר חרם וצי זה עוד כלום ושום דבר, כי בסך הכל חזרתי הביתה והייתי מוגנת, היום אתה לא מוגן, יש לך את הוואטסאפ, יש לך את, אתה יודע, את כל הטכנולוגיה שפוגעת בך גם כשאתה בבית, אתה לא מוגן בשום מקום. אני אומרת, יש אופק, יש אופק, אם היו אומרים לי את זה, אם רק היו אומרים, תסתכלי, מה זה אם תסתכלי בעיניים? אני מרצה לחטיבות בעיקר. אם תסתכלי להם בעיניים, את לא... הייתה לי אפילו הרצאה ששמעתי ש... יש לי יוצאת בזילה, שמעתי ילד אחד אומר, הסופרת בוזלת. וזה נורא הצחיק אותי, אתה מבין? זה... אבל אני רוצה לתת להם, להעמיד את ה... אתה יודע, אני לא יודעת אם אתה מכיר את המחקר הזה, שאם ילד אחד יוצא כנגד החרם, הוא יכול להציל את הילד. הוא יכול להציל. אם אחד יגיד לא, אבל זה לא קורה. למה? כי א', הוא מפחד שהכל יעבור אליו. שתיים, יש את ההדריות. אנחנו הולכים אחרי העדר. לא מזמן קיבלתי מכתב, עשינו בקטר פרויקט חולמים בעברית. ודיברתי על זה, בדיוק מה שאני אמרתי לך עכשיו. וכתבה לי מישהו שהיום היא בת 34. והיא עברה חרם מאוד קשה. עד היום, בגיל 34, היא נושאת החרם הזה. וכל הזמן כותבת על מה שהיא עברה, ויש הרבה מאוד כתבות גם על כאלה שהם כבר הקימו משפחה, או לא הצליחו להקים משפחה בגלל מה שהם עברו באותה התקופה.
אגב, באמת הנושאים הם מאוד קשים וכואבים האלה, שבמובן הזה זה כנראה תקף היה לדור שלנו, וזה תקף היום באותה מידה, ואולי אפילו יותר, כמו שאת אומרת. אבל דברים אחרים, איך את מתמודדת באמת, אם נכתוב לנוער, שבהרבה מאוד דברים, טכנולוגיה ודברים אחרים שקשה מאוד לעקוב אפילו, ואתה מסוגלת להישאר מודכנת ויודעת ומה קורה.
זה התפקיד שלי. אני מצפה שאני קוראת ספר למבוגרים שמישהו עשה תחקיר, אז מה ההבדל?
והתחקירים, איך את עושה אותם?
אני נכנסת לבלוגרים של נוער המון, אני קוראת להם עליהם המון, אני קוראת השפה שלהם, אני קוראת מה הם אוהבת, באמת צריך להיות לרוץ מהר. אבל אותו דבר, כשאני קוראת ספר ולמבוגרים, אני מצפה שהספר יהיה מעודכן, שלא יהיו טעויות, מבחינה שאם מי שכותב על תחום משפט, על תחום רפואה, אותו דבר אני, אין שום הבדל.
כשאת משווה את הנוער של היום, כמו שאומרים, לינו, לדור, או לא יודע, אנחנו לא באותה תוצאה.
תראה, תמיד היה את מלכת היופי ומלך היופי. אני לא הייתי מאלה. הדמויות שלי הם כולם בשוליים. אין אצלי את הדמויות המרכזיות, כי אני אף פעם לא הייתי המרכזית. אף פעם לא הייתי מלכת הכיתה. אני מתחברת לאנדרדוג.
בסופו של דבר, זה יש אחד או אחת כזאת,
לא, אבל יש להם חבורות, אבל יש להם חבורות, ויש את הסגנית, ויש את הסגן, ויש את המגובלים יותר, והיפים יותר, ואני מתחברת לאנדרדוג, לזה שזה, וככל שעם השנים עוברות, למשל הספר האחרון שלי הביתה, זה פעם ראשונה שכתבתי בדמות של עיניים של בן. עד עכשיו בנים היו החברים של, או הידידים של, ופה רציתי לקחת את זה צעד קדימה. וזה ספר ראשון שגם פחות יש בית ספר, ויותר יש את הבית. זה ספר שמתעסק בנועם וג'רי, שנועם הוא בן תקונים, שבעצם זה מערכות היחסים במשפחה. זה נושא מאוד 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 חשוב. האחים שלו ברגע שהם יחלו ברחו מהבית, והוא נשאר לטפל באבא נכה ואימא שעובדת כמו, הוא לא מטפל בה, אבל היא עובדת כמו חמור. ולמתו חברה הטובה שלו, ג'רי, מתמודדת עם אובדן אימא, בגיל 5. כמובן שאני לא מתיימרת חס וחלילה להבין מה זה לאבד אימא בגיל 5, אבל כן אני יודעת מה זה אובדן, וכן אני יודעת מה זה כאב נורא גדול, ולה לעומת זה יש את הכל, את האחיות, את האבא והכל, אבל היא נורא לבד, כי המשפחה מתפרקת ברגע שהאימא, וזה לא הסיפור שלי.
אגב, גם אמרת מה שאמרנו, והוא אמור להיות די, לא חשבתי מספיק לעומק, אבל באמת היום, הקטע החברתי לא נגמר בבית הספר, זאת אומרת, לוקחים את זה הביתה ובערב.
אתה הולך הביתה ואין לך הגנה. אני לפחות באתי הביתה והייתי מוגנת, הייתי עם החברות שלי ועם אבא, ואתה מקבל בוואטסאפ, אינסטגרם, ואתה יודע כמה מפיצים סרטונים והדברים נעשים יותר גרועים. נערים ונערות התאבדו בגלל מה שעשו להם. צריך להבין כמה המצב חמור. צריך להבין שזה לא נעלם, ושהקורבן משלם את המחיר פעמיים, פעם אחת על אותו קורבן, פעם שני הוא זה שעובר בית הספר, הוא זה שעובר כיתה, הוא זה שעובר לעיר אחרת, לא מי שעשה לו את זה, לא מי שעשתה את זה.
בעצם במובן הזה, כבר הבית לא יכול להגן איתו.
אין לנו הגנה בבית.
זאת אומרת, אין הדבר הזה שאומרת להיכנס הביתה ולסגור את הדלת, לא עובד.
לא עובד יותר, וזה כואב, וזה כואב מאוד. ובגלל זה אני סיפרתי לך על האישה הצעירה בת ה-34, וזה עד היום הראתה את הסרטון שעשיתי בחולים בעברית, ודיברת את זה ובכתה, ואמרה לי, גם אני לא סיפרתי להורים שלי, גם אני התביישתי. כי יש משהו לספר למישהו, ואני תמיד מעודדת לספר, אתם לא רוצים לספר להורים, תמצאו חברה טובה, תוציאו את זה החוצה, תוציאו את זה החוצה, אל תהיו לבד.
אגב, את חושבת שהמערכת מתמודדת עם זה בצורה יותר טובה היום? מבחינת...
לא.
לא?
לא, ממש לא. אני חושבת שעדיין בית הספר רוצה להגן על שמו הטוב, רוב בתי הספר כמובן, אני לא עושה הכללות אף פעם, אבל עדיין רוצה לשמוע על שמו הטוב, ובגלל זה הקורבן משלם מחיר כפול.
ונעבור אולי לסיפור שכתבת.
מצויקת.
שבאמת, למרות שאת סופרת נוער, בחרת לכתוב סיפור למבוגרים מאוד אישי.
מאוד אישי. אני כתבתי אותו לפני מספר שנים, אבל לא היה לי אומץ לפרסם אותו. כי הוא אישי, כי למרות שיש בו הרבה מן הדמיון, שוב, אבל אמרתי, שאלו מי, מה אמור, אני קצת אדבר על הסיפור, ויבינו על מה אני מדברת. אני מצולקת. אני, כפי שאמרתי, בתחילת הסיפור אני הכרה. ועם השנים התערבו לצערי הרב הצלקות, אני אונקולוגית כרונית, וכל צלקת הופכת אותי ל... אני מסופבת עם מסכות, כולנו מסופבים עם מסכות, אבל אני הרגשתי שהמסכה הזאת היא כמכבידה עליי, ואין שום תאווה שמה נגד דברים, אני לא... זה אני, יש את ריק יגאל ששרה לאימא שלה בשנאה אהבה בין כוח לתשוקה, וזה בדיוק אני ככה, אני האויב הכי גדול של עצמי, אני מתביישת בנשיות שלי, אני רוצה לפייס את הגוף שלי ואני כועסת עליו, וזה לא קל לצאת עם זה.
והכתיבה, כשכתבת את זה לפני כמה וכמה שנים, למה החלטת אז לכתוב את זה?
למדתי אז אצל רענן שקד, והוא אומר רק לכתוב את עצמי, והיה שתי משימות, והמשימה האחרונה הייתה לכתוב על... פרוזה או בתחום הבישול או בתחום המיניות. עכשיו, לכתוב על חביתה במשך 1,000 מילים, אני לא יודעת. אז אמרתי, נכתוב על זה. והייתי בטוחה שזה כל כך גרוע. ועומר אמר לי, תקשיבי, לכתוב לנוער זה כמו מאוד קשה, אבל את צריכה להיות עוד מבוגרים, ואם תכתבי מבוגרים, אני הראשון שקנה את הספר שלך. ואני רואה מה הוא כותב, ואני אומרת על המשוב שקיבלתי, ואמרתי, מה זה כל כך טוב? מה שכתבתי? היה לפני זה עוד פרוזה, זה על הבן שלי, אבל זה אישי שלו, ואני לא אדבר עליו.
אגב, החוויה שכתבת את זה, הרגע שזה גם עוזר, שזה רק להוציא תחושות...
כן. אבל לא יכולתי לפרסם את זה, לא הייתי מסוגלת, והיום אני חושבת שהשילוב של שגם הגיל עושה את שלו, ואתה פחות מתחשבן. התגובות באתר של עברית הדהימו אותי, הדהימו אותי, ריגשו אותי כל כך. אני לא אוהבת להעיד את עצמי, אני באמת, אבל וואו, זה פשוט לקח אנשים לכל מיני מקומות, גם גברים, דרך אגב, זה לא דימוי גוף, זה לא רק נשים, גם גברים עושים צלקות כאלה אחרות.
אני חושב שיש משהו אגב באמת בשיתוף, שבאיזשהו מקום אתה מגלה כמעט תמיד שאתה לא לבד, ויש בזה גם כסוג של כוח.
נכון, זה מה שהיה באמא היחידה לי, שכתבתי על היחדנות, ולא היה אז תורים לאמא היחדנית, ופשוט נשים כתבו לי, את סוף סוף כותבת אותנו, את סוף סוף כותבת אותנו, חושבים שאמא היחדנית, זה אמא שיושבת ומקבלת איזה סל קליטה עם הילד, וחי על חשבון המשלם המיסים, כאילו שאני עשיתי איזה עלייה, ואני מקבלת פה איזה, איזה. לא מבינים שחוץ מהארנונה שאני מקבלת, לא מקבלת שום דבר, זה הבחירה שלי, ואני לא מבקשת מאף אחד שום דבר, אבל הכעס כלפינו, הוא כל כך גדול, כאילו שאנחנו חיות על חשבון מישהו, אני מפרנס את הילד שלי.
אגב, ההחלטה הזאת להיות אמא יחידנית, זה היה לך משהו שהטבעי ומובן, או שהתלבטת?
תראה, אני הפכתי הכרה, ועברתי שימור הוריות, בגלל שהוציאו לי את כל מערכת הרבייה, אני לא יכולה ללדת, להראות וללדת, אז פשוט יש לי ביציות קפואות, ואני לא רציתי להיות אולי אמא, אני רציתי להיות אמא, אני לא יודעת איך זה קרה, איך זה הגיע, איך חשבתי על לימוד בכלל, כי זה לא הסיק אותי, אני הייתי, למען השם, אני הייתי בפנייבוס, הייתי בנסיקה, אני דקה לפני זה הייתי אמורה להראות טרולי ליוון, לסקר תצוגת אופנה, והטרולי עבר לאונקולוגית, אוקיי? ומאוד הרגע רק ראיתי ילדים, רק ראיתי ילדים. עכשיו, בכל זאת כבר הייתי ב-30, זה לא, כמובן מחכים 5 שנים לראות שהמחלה שתיקייה וכולי, אבל אני ראיתי ילדים בכל מקום, עם ברדפריט היה עבר מולי, לצורך העניין, כל אחד או ברדלי קופר, וילד, הייתי רואה רק את הילד. והסתובבתי עם גיבנת, עכשיו באותו זמן עשיתי הסבה להוראה, למדתי גם בסמינר קיבוצים, ולימדתי ילדים, וחייתי חיים כפולים, והיום מורה ומחנכת, ומגביל מחכה לילד שאני אוכל, ואני לא אשכח משהו שכמובן שבבית הספר לא ידעו שאני לא יכולה להראות ולדת, אבל ידעו שאני רווקה. ואני זוכרת שהיה איזה סיפור מאוד פשטני על, אני אתן אותו כדוגמה, יש יום הולדת, אתה יודע, עושים ביחד 3 ילדים, וכל אימא מביאה הוגה, והיה לחץ נוראי ועומס נוראי יום שישי, וילד אחד לא הספקנו לאכול את ההוגה שלו. אני באמצע שיעור, וקוראים לי, האימא הגיעה וצעקה עליי מול כולם, גררה את הילד שלה, איך לא חלקת ההוגה שלו? אם היית אימא, היית מבינה. וזה היה כמו סכין בלב. אז עניתי לה שהבטחתי לו שביום ראשון אני מקבל את ההוגה, ואני רואה שהילד נבוך כל כך, כי אני הבטחתי לו, והתנהלתי, חזרתי לשיעור, ואחר כך חזרתי הביתה ובכיתי. וכשהילד הגיעה, אני אימצתי אותו, בחרתי לאמץ, וכשהוא הגיע, ירדה לי הגמנת הכי גדולה שיש. אתה יכול עכשיו לפגוע בי בכל דבר, אבל הגיבנת הכי כואבת ירדה.
ולגבי ההמשך, יש ספר שאת עובדת עליו עכשיו?
כן, יש, על אש, על גז קטן מאוד. כשאני אוכל ואני ארגיש, אני, הוא גם לנוער, והוא לוקח עוד צעד קדימה, הפעם אני לא אפרט עליו, כי
כן, ברור.
אבל כן, זה, אני עושה על עצמי אתגרים, ואני כל כך מחכה להוציא אותה מהמגירה. Mm-hmm. היא כבר נמצאת במגירה. אני חוששת שעד שאני אוציא אותה, היא בת 10, שהיא כבר תהיה בת 100, אבל תגיד לי, נועה, עכשיו הגעת? מה נזכרת? אני אגיד לה, סליחה, היו פה דברים. אבל כן, יש.
אז קודם כל, שבהצלחה עם זה.
תודה רבה.
ונעבור לאיזשהו שאלון קצר?
אוקיי, נהדר.
קדימה, אז בוקר או ערב?
ערב.
סדרה או ספר?
ספר.
ג'אנק פוד או גורמה?
גורמה. אבל ביניים, ככה, לא, כן. לא, לא, לא כזה שמביאים לך זית ואומרים לך, זה המנה ו...
פריז או רומא?
פריז.
מוסיקה או שקט?
מוזיקה. עברית, ישראלית.
כן? מי הזמר או הזמרת אוהבים אולייך?
אין מישהו ספציפי, אבל זה יכול להיות... אני גיטרה, וזה יכול להיות הפרח בגני. זה יכול להיות דודו טאטה, וזה יכול להיות קרן פלס.
את או מקלדת? את כותבת עוד בעת?
מקלדת.
מקלדת. קר או חם?
קר, כפו, לונדון. היית צריך לשאול לונדון או...
זאת אומרת, כן. אז אם אני מתקן את השאלה, את אומרת, זה בכל מקרה לונדון.
לונדון, כן.
מטרה או דרך?
דרך.
והאם תעדיף לי תמיד להקדים בשעה, או לעולם לאחר ב-20 דקות?
אני יקית. אתה יכול לנסות את התשובה בעצמך.
נונה, תודה רבה, היה מרתק. שמחתי מאוד להערך אותך.
תודה רבה לך.
האזנתם לכותבים עברית, סדרת ראיונות עם סופרות וסופרים במסגרת ערוץ ההסקטים של אתר עברית. באתר עברית תוכלו למצוא אלפי ספרים בכל הפורמטים, דיגיטליים, קולים ומופסים, וגם כמובן את הספרים של נועה רום. להתראות בפרק הבא.
האזנתם למדברים עברית. סדרות ההסקטים מבית אתר עברית. חנות הספרים הדיגיטליים, מודפסים והקוליים הגדולה בישראל. ספר זה וספרים נוספים מחכים לכם באתר עברית.